כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא האסרטיביות, הנוכחות של האדם בקשרים שלו מול אנשים אחרים. אם לא פעם בני האדם מרגישים שהם לא מקבלים מה שהם מאמינים שהם ראויים לקבל. מהאנשים הקרובים להם ומהאנשים הרחוקים להם. אם אנשים לא מכבדים אותנו למרות הבדלי הדעות שיש בינינו. אם בשביל להשיג משהו, אנחנו משתמשים בכוח, באיומים ובהפחדות. אם בשביל להשפיע על האדם האחר, אנחנו צריכים לעורר אצלו רגשות אשמה, על מנת שהם ינועו לפעולה למעננו. אם יש לנו דעה, אבל כשמישהו אחר מביע את הדעה, אנחנו לא רוצים לעורר מאומות, ולכן לא נגררים אחרה ולא מביעים את הדעה שלנו, רק מחייכים ומשדרים לו שאנחנו איתו. למרות שלא כך הם פני הדברים, אז אנחנו סובלים מחוסר אסרטיביות. אנחנו נמצאים בחברה שיש בה הרבה מאוד מידע שמנסה לסחוף אותנו, ולכן קשה לנו כבני אדם לקבל את תשומת הלב הראויה לנו. היות והאדם האחר נחשף ליותר מדי דברים שמתחרים על תשומת הלב שלו, יהיה לנו קשה להצליח, אם לא שנצליח לבטא את עצמנו בצורה נכונה ובצורה שתהיה בעלת השפעה. מצד שני, זה לא אומר שבכל סיטואציה אדם חייב להביע את עצמו. אדם שמגיע למקולת והאדם שלפניו מתעכב עם יותר מדי מצרכים וזה לוקח יותר מדי זמן, או שמתברר שאין לו מספיק כסף והוא מחפש בתיק, או שהכרטיס אשראי לא עובד, או כל מיני סיטואציות דומות לכך ששם אין מה לדבר באסרטיביות. למה? במקרים כאלה מראש לאסרטיביות אין מקום. אנחנו יודעים שאנחנו מגיעים למקום שנחכה שם הרבה זמן, ומחכות לנו אי נעימויות אלה או אחרות. מה גם שהאסרטיביות לא תמיד תעזור במקרים כאלה. סביר להניח שנשאר עם הכעסים ולא נתקדם הרבה. סביר להניח שאנשים יאמרו עלינו שאנחנו חסרי סבלנות, הם לא יבינו שאנחנו באמת ממהרים. זה הזמן להתעזר בסבלנות בהבלגה, או לקרוא משהו, כך לאמן את המוח לקרוא גם בזמן שכולם בלחץ. אולי נשימות הרפיה או כל פתרון אחר. אבל יש את הרגעים שבהם אנחנו כן צריכים להראות תדמית טובה, וגם שם להשיג מה שהיינו רוצים להשיג או יותר ממה שיש כיום. וכאן מגיע מקומה של האסרטיביות. התנהגות אסרטיבית זו התנהגות נלמדת, נרכשת. כל אדם יכול ללמוד ולסגל לעצמו את התכונה כדי להפיק מהחיים שלו את המיטב, וכדי להעשיר את היחסים שלו עם הסובבים אותו. העיקרון הוא שאדם כן יבטא את הרצונות שלו, כן יבטא את הערכים שלו, כן יבטא את הדברים החשובים בחיים, אבל יעשה את זה בצורה מכובדת ונעימה. לדוגמה, אדם שרוצה לקבל משהו מידיד שלו, יש הבדל אם הוא ידבר איתו בצורה כבדה, כלומר יחזור על עצמו כמה וכמה פעמים, לא ידבר בצורה ברורה, אולי אפילו יאשים את החבר שלו. וזה שונה מאדם שידבר על הצרכים שלו מבלי להאשים. ידבר בצורה קצרה ועניינית, הוא לא יחזור על עצמו. אדם אסרטיבי בדרך כלל מאמין שהוא יכול להשיג מה שהוא רוצה. הוא גם לוקח מקסימום אחריות בשביל להשיג מה שהוא רוצה. לדוגמה, אדם רוצה העלאה במשכורת בעבודה. הוא לא יבקש את זה ויאמר לעצמו, מגיע לי, או אני יכול להשיג העלאה. אלא הוא ייקח אחריות על המצב. הוא ינסה לעשות את המקסימום בעבודה לפני שהוא ניגש לבקש העלאה. הוא מבין שהרבה מההצלחה תלויה בעשייה שלו. הוא לא סומך על כך שהוא ימנע מהעשייה ויקבל הרבה יותר ממה שמגיע לו, או בעיניו מה שמגיע לו. לא סומכים על הנס. אדם אסרטיבי הוא אדם שהוא בגדול נעים לבריות, הוא חייכן, נעים מזג. פחות מדבר על צרות, על בעיות, על דברים שלא מעניינים את האנשים סביבו. גם שפת הגוף שלו משדרת ביטחון, יציבה טובה, טון דיבור נעים, קצב דיבור נעים, מרץ, תנועות מהירות, לא בזיזות, אבל כן מהירות. דפוסי החשיבה של האדם האסרטיבי הם דפוסים של סגנון, שאומר ישנה דרך להשיג מה שאני רוצה להשיג, אבל כמובן בדרך נעימה, לפעמים אפילו בדרך משתלמת לאחרים. אדם ללא אסרטיביות מאמץ דפוסי חשיבה בסגנון של לא מגיע לי, אם אני אבקש מאחרים אז הם לא יאהבו אותי, הם ידחו אותי, או בצורה בוטה אחרת, אני אשיג מה שאני רוצה ואף אחד לא יפריע לי בדרך, מי יכול לאיים עליי? ואז האדם אומר, מי הוא בכלל? אני לא שואל אף אחד, אני עושה רק מה שאני רוצה. זו לא אסרטיביות, זה סגנון חשיבה של אדם בוטה, אז פנים. אדם שאולי לטווח קצר ישיג תוצאות, אבל לטווח ארוך אנשים לא ירצו להיות בחברתו. אדם אסרטיבי יותר יצליח מאחרים לנווט את החיים למקומות שהוא מעוניין להגיע אליהם, מאשר מקומות שאנשים אחרים מנסים לנווט אותו להגיע לשם. אחת הדרכים הטובות ביותר בשביל לאמץ גישה אסרטיבית, זה להציב מראש גבולות ולתאם ציפיות. לפעמים, כשאנחנו מול דמות סמכותית יותר מאיתנו, לדוגמה, מנהל בעבודה, דמות סמכותית במשפחה, נאמר, המנהל בעבודה, הוא נותן לנו עבודות שלא נראות לנו מתאימות, לא תמיד נוכל לומר לו שאנחנו לא מעוניינים לעשות ולהישאר במקום העבודה. כמובן צריך לשקול את הדברים, אבל כן אפשר מדי פעם להשחיל משפטים קצרים מבלי להיכנס יותר מדי לדיון. לדוגמה, עובד מרגיש שיש לו יותר מדי עבודה, הוא יכול לומר למנהל שלו שהוא מרגיש שיש לו יותר מדי עבודה לאחרונה, ואז המנהל יאמר לו, לא רק לך, גם לי, לכולנו, החברה עוברת טלטלה, ואנחנו זקוקים כיום לאנשים חזקים בחברה שלנו. אנחנו חשדנו להביע את הקושי, ובסוף המנהל הביע את הציפיות הגבוהות שלו מאיתנו. במקרים כאלה, אם אנחנו מרגישים מותקפים, לחוצים, כדאי לעצור כמה רגעים את השיח, לא להמשיך הלאה, לא להתווכח חזיתית עם המנהל ומה שאמר לנו. אפשר לומר לו משהו בסגנון של, נשמח לדבר על זה פעם אחרת. כלומר, חשוב לזהות מקרים שבהם אנחנו במגרש הלא נכון. אנחנו לא הולכים להצליח, יש לנו הרבה סיכוי להיכשל. לכן כדאי לסיים את הדו-שיח ולומר משהו בסגנון של, נדבר על זה פעם אחרת בצורה שהיא תהיה קלה יותר. המנהל הבין טוב מאוד שקשה לעובד, הוא מבין שיש סיכוי שהוא יאבד את העובד. אולי המנהל מצליח להציג חזות כאילו זה לא מפריע לו, והוא מסיים את השיחה אפילו לא מרצה את העובד. אבל גם הוא, המנהל, צריך את העבודה של אותו עובד. הרי הסמכות שיש למנהל מגיעה מכוח העובדה שיש מי שמוכן לקבל את הסמכות שלו. אחד מהתפקידים שלו של המנהל הוא לראות איך הוא מסדר את כולם יחד. אבל בכל אופן, הוא נשאר במקום הזה, מנסה להראות את הדיסטנס, את העליונות, וזו העבודה שלו וזה התפקיד שלו. להראות שהוא פחות זקוק לעובד, מאשר העובד זקוק את המנהל ואת העבודה. לפעמים זה באמת כך, וחבל להשלות את עצמנו שזה לא כך. אבל בהרבה מאוד מקרים זה לא כך. זו רק תדמית מצוינת שהמנהל מצליח לשדר. ולפעמים זה ממש נצרך לניהול השוטף וקידום החברה, ולכן המנהל מתנהל כך. לכן לפעמים לא יהיה נכון להיכנס להלך רוח של וכחנות עם הממונה, ודאי לא הומלץ להגיע להתנגדויות ישירות ונחרצות מדי. יותר טוב לומר למנהל, עם רב הסגנון של, אני מצפה א' ב' ג', אבל אתה היית רוצה ד' ה' ו', אם נלך בכיוון שלך ולא בכיוון שלי, אני אכבד את ההחלטה. כלומר, להשמיע את הכיוון שלך, אבל גם איזו רחם המכיר את מקומו, תכיר את המקום שלך. עוד נקודה חשובה, כאשר עובד מגיע למנהל שלו, חשוב שהוא לא יאמר רק מה שהוא לא מעוניין לעשות. הוא לא מעוניין לעשות א', הוא לא מעוניין לעשות ב'. מומלץ להגיע לפגישה עם מה אנחנו לא רוצים, אבל גם עם פתרונות אחרים. אני לא מעוניין לעשות א', אבל פלוני יכול לעזור, אלמוני יכול לסייע, אני יכול לעשות את דלת ה' ו'. כלומר, להגיע עם איזושהי פשרה ותוכנית מוכנה מראש, להראות נכונות של תקווה לעשייה משותפת, ולא עם הצהרה שאומרת, אני עובד יותר מדי ואני רוצה כעת פחות. לדוגמה, המנהל מבקש יותר שעות, נוכל לומר לו, יותר שעות במשרד יהיה קשה, אבל אם תהיה אפשרות לצאת מאוחר יותר בבוקר, או להמשיך את העבודה דרך הבית, אז זו אפשרות שאני אוכל להוסיף עוד כמה שעות. במילים אחרות, אם אנחנו אומרים לא, חשוב גם להגיע עם הכן. מה אנחנו כן יכולים לעשות במקום? אדם אסרטיבי נתפס כאדם הרבה יותר שווה ערך בעיני האנשים האחרים, אפילו בעולמם של ילדים. מחקרים כיום מראים שילדים, אפילו נערים מתבגרים, רואים באדם היותר סמכותי והאסרטיבי את ההורה הטוב, החזק, ההורה שאפשר לסמוך עליו. כשהוא אומר לא, אז זה לא. כשהוא אומר כן, אז הכן שלו מקבל משקל הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר חשוב. אם לדוגמה, ההורה מייצר מערכת של גבולות, זה אסור, זה אסור, זה אסור, והוא מצליח להיות עקבי ולשמר על אותן גבולות. כשיגיע היום, כשיגיע הרגע, שהוא יאמר, כן, זה מותר לעשות, הילד יחווה הרגשה הרבה יותר טובה ונעימה, מאשר אם הכל היה מותר. זו הכוונה שהורה שהוא אומר לא, והוא סמכותי, פעם אחרת כשהוא אומר, כן, זה מותר, יש לכן שלו הרבה יותר משקל. ההורה הסמכותי הוא הורה שאפשר לסמוך עליו. הוא ההורה התומך, וכשטוב איתו, אז הכי טוב איתו. אנחנו לא מדברים על ההורה שמאיים, שקופה את עצמו, שמאיים, שנוקשה, שלא מבין ליבו של הילד, אלא כן על ההורה שמצד אחד הוא סמכותי, אבל לא עושה את זה בצורה שהיא מנטרלת את הרצונות לגמרי של הילדים. לא שפוגעת חלילה בעולמם של הילדים. בהרבה בתים שמתנהלים באווירה חינוכית סמכותית, האקלים המשפחתי הוא נעים ורגוע. יש הרבה פחות אירועים של כעס והתפרצויות זעם, פחות צעקות נשמעות בכלל הבית, ופחות נזקקים להגיע אל העונשים. התופעות הלא רצויות האלה מתרחשות בשכיחות רבה יותר, דווקא אצל ההורים שזורמים עם הילדים, שמפנקים אותם יותר מדי. או מצד שני, אצל ההורים שחונקים את הילד רגשית ולא מאפשרים לו להביע את הרצונות שלו. בבתים, אם ההורים הרכים מדי, הילדים מרשים לעצמם להשיג מה שהם חושבים שטוב להם על ידי התפרצויות זעם. בבתים שהם חונקים את הילדים רגשית, הילדים מרגישים שאלה הם רעה ולכן הם חייבים להגיב בצורה קיצונית כל כך של התפרצויות זעם, או בצד השני, מצבי רוח דיכאוניים, מצבי רוח מדוכדכים. ובאמצע נמצא ההורה הסמכותי. הוא מכבד את הילד, את הרצונות שלו, אבל בד בבד הוא לא ייתן לילד לזלזל. במה שההורה אומר, הוא גם יציב גבולות בבית. אסרטיביות היא לא רק מה אומרים, אלא גם איך אומרים. חשוב לי כשאדם מדבר, שלא יאמר או כל מיני ביטויים כאלה. כלומר, הדיבור הוא יותר שוטף. נכון, לא להכניס מילים בסגנון של כאילו, כזה. נכון, להכניס מילים ברמה שהיא מעבר לשפה הבינונית. האנשים שמרגילים את לשונם לשפה גבוהה, החברה תתייחס אליהם בצורה שונה, ותעניק להם חשיבות רבה יותר מאשר האנשים שמדברים בלשון זולה. אפשר וכדאי להתאמן על ידי כך שכל יום נרכוש לעצמנו מילה יפה אחת נוספת ביום, וגם שכל יום נעבוד על סגנון הדיבור שלנו 2 דקות ביום בצורה קולחת. לדוגמה, מ-10:30 עד 10:32 כל יום 2 דקות שיח ברמה גבוהה יותר. בצורה קולחת, בצורה עניינית, בצורה שיש בה מילים מכובדות ומכבדות. מעניין שמחקרים מראים אנשים שהגוף שלהם נראה חסון, חזק, גבוה, אבל לסגנון הדיבור שלהם לא ברמה גבוהה, הם פחות משפיעים על החברה, ביחס לאנשים שיכולים להיות נמוכי קומה, אפילו לא חסונים, אולי הנראות שלהם לא מושכת, אבל לסגנון הדיבור שלהם איכותי טוב ויעיל, הרטוריקה שלהם מלאת חן, המילים שהם בוחרים להביע את עצמם הם ברמה גבוהה, הם בגלל הדיבור שלהם בעלי השפעה רבה יותר. לאמיצים שבינינו, נכון יהיה להקליט את עצמנו כדי לשמוע היכן סגנון הדיבור שלנו דורש תיקון. נכון, זה קצת מבייש, אבל הוא יותר משתלם מאשר מבייש. חשוב גם לשים לב לדיקציה, הכוונה לחיתוך המילים, חיתוך האותיות והמילים בצורה ברורה. עוד נקודה, לפני פגישה חשובה, חשוב שאנחנו נשנן לעצמנו שוב ושוב מה אנחנו מכוונים לומר, להגיד. הנואמים הגדולים בעולם, גם כאשר הם מדברים את השיחה, ההרצאה, הנאום, האלף שלהם. הם עדיין מתאמנים, משחזרים שוב ושוב בראש מה יאמרו ואיך יאמרו. ואם נאמר, אנחנו מהאנשים הספונטניים שאומרים מה שמרגישים, אז אנשים יהיו איתנו ספונטניים גם כן, והם יתייחסו אלינו איך שהם מרגישים. הם לא ירגישו צורך להתאפק כאשר אנחנו מדברים, או לדבר איתנו בכבוד, הם פשוט יגיבו אלינו איך שהם מרגישים. פתגם יפה אומר, אם תאמר מה שתרצה לומר, למי שתרצה לומר, איך שתרצה לומר, מתי שתרצה לומר, תתרגל לשמוע דברים שאתה לא רוצה לשמוע, מאנשים שאתה לא רוצה לשמוע, בזמנים שאתה לא רוצה לשמוע, איך שאתה לא רוצה לשמוע, תתרגל. או לבחור את סגנון הדיבור הנעים, הטוב והאיכותי, או תדבר ספונטני, מה שיוצא מהלב. אבל תתרגל לשמוע דברים שאתה לא רוצה לשמוע. אתה תשמע תגובות ספונטניות. אם אנחנו לא נכין את עצמנו, נשמע תגובות של בני אדם שלא הכינו את עצמם. אם תרצו במילה אחת, אימפולסיביות שלנו תוליד אימפולסיביות שלהם. דו-שיח אימפולסיבי. לא כדאי לסמוך על הרגש. כשאנחנו עוסקים בדיאלוגים חשובים ובהרצאות ושיעורים עם בני אדם שהיינו רוצים להשפיע עליהם, אין אדם רציני ששולף מהבטן והוא גם אהוב על הציבור. אולי הוא נראה כמי ששולף מהבטן, זה חלק מהתדמית שהוא מנסה לייצר. אבל אנשים רציניים ואיכותיים מכינים את עצמם ולא סומכים על הנס. אי אפשר לדלג על שלבים חיוניים כמו להתאמן, על סגנון דיבור שוב ושוב, כמו כל אומן שרק שעות של אימון הביאו אותו אל יכולת נהדרת כל כך של אומנות. אם הוא אומן, זה בגלל שהוא התאמן. נציין עוד כמה נקודות בקשר לנושא האסרטיביות. לפעמים נראה לאדם שהוא צריך וגם יכול לרצות את כל האנשים שסביבו. לפעמים נרצה אנשים שלא היינו צריכים לרצות ולא הרווחנו מזה יותר מדי. לפעמים אנשי מפתח, דווקא אותם כבר לא נרצה יותר. למה? מכיוון שכבר נמאס לנו, עייפנו מלרצות כל כך הרבה אנשים. וזו הייתה הטעות שלנו, רצינו יותר מדי אנשים לא רלוונטיים. הפלא יועץ אומר שהחנופה היא מצווה גדולה. כל מה שכתוב שקט חנפנים לא מקבל את פני שכינה, הכוונה היא לאותם חנפנים שעושים כך לאנשים רשעים. וכמו היינו אומרים, מאשרים להם את דרכם הרעה, דרכם השלילית, על ידי כך שמכבדים אותם יותר מדי. אבל את בני המשפחה, בני הבית, אנשים חשובים, מצווה לרצות. להתחנף, שער החנופה בפלא יועץ. ולכן חשוב שנעשה שיקול נכון את מי אנחנו מרצים ומי לא. אי אפשר לרצות את כולם, כי לא יהיה לנו את הכוח ואת המשאבים. לא יכול להיות מצב שבו נענה על הצרכים של כולם, לשמור על סביות רצונם של כולם. מתי שנוכל לעשות כך? נהדר. אבל מראש לצאת מתוך הנחת יסוד שזה לא יהיה לגבי כל האנשים, ולבחור מי הם האנשים שאנחנו מאמינים שאכן כן, ראוי ונכון לרצות אותם. ולכן חשוב שנגדיר לעצמנו מה הם הגבולות שלנו, בין אם זה בעבודה, משפחה, בחברה, בלימודים, בכל תחום. לפעמים מבקשים מאיתנו לעשות טובה לפלוני, לאלמוני, ואפשר לעשות נהדר, חסד גדול. מצד שני, יש זמנים שאנחנו יודעים שאם אנחנו נגיד כן למישהו מהשכנים, מהקהילה, אז נגזול את זמן האיכות שלנו מהילדים או כל תחום אחר שחשוב לנו בחיים. אנחנו יודעים שהוויתור שלנו על הזמן האיכות, לדוגמה עם הילדים, הוא לא מונע רק מתוך חסד לשכן או לאדם מהקהילה, אלא גם מתוך חולשה רגשית, שאנחנו לא אומרים לא לאחרים ומאמינים שהילדים עוד יסלחו לנו. לכן בשביל להתאמן באסרטיביות, יהיה נכון מדי פעם כשמישהו מבקש מאיתנו משהו, נאמר לו, כן, נשמח לעזור לו, רק שאנחנו צריכים כמה דקות לבדוק אם אנחנו יכולים, איך אנחנו יכולים, כמה זמן אנחנו יכולים לעזור ולסייע. נחזור אליו עוד כמה דקות. בואו בזמן הזה נשאל את עצמנו, האם יש לנו את הזמן לעשות מה שמבקשים מאיתנו? מה המחיר שאני אשלם? אם אני מוכן לשלם את המחיר, אם אני יודע שהמחיר הוא אכן ראוי ומשתלם, אז ודאי, בשמחה רבה. האם בסיום העשייה שנעשה למען האדם האחר, האם נרגיש גאים בעצמנו, נרגיש מסופקים, או שמא נרגיש ששוב ניצלו אותנו? אם נרגיש טוב עם עצמנו, קדימה, לעבוד. אבל אם נרגיש ששוב ניצלו אותנו, כדאי לראות איך אפשר לעזור לאותו אדם, אבל לא במינון שיגרום לנו להרגיש רע עם עצמנו. כי אדם ממורמר, הוא לא פוגע רק בעצמו, הוא בור מרשות הרבים. הוא פוגע בכל מי שסביבו, הפנים העצובות, הלב הממורמר. הוא עוד יוציא את זה החוצה, הוא יאשים אנשים אחרים. הוא יהיה מתוסכל על אנשים אחרים. למה? כי האמת שהוא מתוסכל על עצמו. עוד נקודה חשובה, אצל בני אדם שמרגישים פחד מלבקש דברים מאנשים אחרים, חשוב שהם יתאמנו לבקש דברים קטנים מאנשים אחרים. לא חייבים להטריח אותם, אבל כן להרגיל את עצמנו לנהל מערכת יחסי גומלין בריאה עם אנשים אחרים, על ידי שגם אנחנו מדי פעם נבקש מאנשים אחרים. לא בגלל שאנחנו חלילה רוצים לנצל אותם, אלא מתוך בניית מערכת יחסי גומלין אמיתית של תן וכך, מערכת של הדדיות שהיא טובה למען כולנו, גם למען המבקש וגם למען הנותן. כי אדם שהוא נותן למישהו, הוא מתחבר אליו, הוא יאהב אותו יותר. ולכן טוב שנבקש מאנשים אחרים מדי פעם טובות. זה לא רק טוב למעננו, אלא גם טוב למענו, על מנת שיאהב אותנו יותר. כמו שאומר בעל המכתב מאליהו, עצם הנתינה עצמה יוצרת את החיבה ואת האהבה של הנותן למקבל, כי חלק מהנותן נמצא אצל המקבל. כך אומר בעל המכתב מאליהו, כך מופיע בתורתו של המגיד הגדול ממזריץ', שהנותן אוהב את המקבל, כי חלק מהנותן נמצא אצל המקבל. ומכאן לעוד נקודה. פתגם יפה אומר, אין דבר חסר תועלת יותר מאשר לבצע דבר יעיל שלא היינו זקוקים לו מלכתחילה. חשוב שנמקל לעצמנו מטרות בחיים, בכל תחומי החיים. נישואים, משפחה, חברה, רוחניות. חשוב במה לגעת ומה לא לגעת בכלל. חשוב שנתמקד רק במה שאכן ראוי להיעשות. חשוב שנאבחן בכל דבר שאנחנו עושים, האם זה נוגע לסדר העדיפויות שלנו. אם כן נעשה, אם לא, כדאי אפילו לא לחשוב על זה. פתגם יפה אומר, רק מי שיודע להגיד לא, יודע להגיד כן. רק מי שיודע להגיד לא לכל הסחות הדעת למיניהם, יכול להגיד כן בשיא המרץ, שיא ההתלהבות, שיא המיקוד, לדברים שהוא אכן רואה לנכון להשקיע בהם. חשוב לזכור שככל שאדם ישקיע בפעילויות חסרות ערך, הוא פחות ישקיע בדברים החשובים, מכיוון שהוא מבזבז את הזמן שלו, את המשאבים שלו, את המרץ ואת האנרגיה בדברים לא יעילים ולא נכונים. ומצד שני, אם נשקיע בלהתמקצע בתחום העיסוק שלנו, ביכולת החשיבה שלנו, ביכולת הלימודית שלנו, ביכולת שלנו להיות הורים טובים יותר או בני משפחה טובים יותר, אז אולי טווח קצר נרגיש שבזבזנו קצת זמן, אבל טווח ארוך הכנו את עצמנו לקראת חיים משופרים יותר. היות שבדרך הטבע האדם, בעזרת השם יחיה, 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה, ותוחלת החיים עולה מזמן לזמן, וגם איכות החיים של האדם עולה מזמן לזמן, מכיוון שיכולת האדם להיות בריא יותר היא שכיחה יותר. ולכן זה הזמן של האדם להכין את עצמו להיות הורה טוב יותר עוד שנתיים, להיות בעל או אישה טובים יותר עוד שנתיים ושלוש. זה הזמן שלנו להיות אנשים טובים ויעילים יותר עוד שנתיים ושלוש. אבל איך זה יהיה? על ידי שכבר כיום נתרכז, נמקד חלק מהזמן שלנו לא רק להווה, ליום יום, אלא גם נקציב שעה, שעתיים, שלוש ביום למען העתיד, להיות הורה טוב יותר, להיות אדם טוב יותר, להיות איכותי יותר בתחום התחביבים, העשייה, העבודה, כל אדם והתחומים שהוא רוצה לראות את עצמו משופר בהם בשנים הקרובות. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.